בוקר טוב, וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. לפני שנתחיל בדברי רש"י, בסוף הדיבור על הדרשה שביקש יעקב לישב בשלווה, הוא לדרכו של רש"י. ומיד נגיע לעניין הזה. מה פירוש וישב יעקב? כלומר, בכלל, מה קשה? הקושי כאן הוא לא קושי, הקושי כאן הוא מה משמעות הביטוי הזה וישב. וישב זה לא ויהי יעקב, זה לא ויחי יעקב. על ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה רש"י לא אומר כלום. אבל וישב זו פעולה מסוימת שלא נראית משמעותית לכל המהלך. מאוד מעניין, ראינו את זה יותר מפעם אחת במקומות אחרים. כאן רש"י עונה על זה בדרשה, שאותה נלמד מיד ביחד בעזרת השם, ועוד נדרש בו וישב, ביקש יעקב לישב בשלווה. ומיד נראה את הדרשה. בספר שמות, בפרק ב', וישמע פרעה את הדבר הזה ויבקש להרוג את משה, ויברח משה מפני פרעה, וישב בארץ מדיין, וישב על הבאר. רש"י, וישב בארץ מדיין, נתעכב שם. אז מה זה וישב? התעכבות. כמו וישב יעקב. רש"י עושה את זה הרבה פעמים. כאן הוא לא אומר את הפשט הזה. כאן על וישב הוא לא אומר נתעכב שם, ורבותינו דרשו, ביקש יעקב להישב בשלווה, ככה הייתי מצפה. הוא פשוט לא מביא בכלל את נתעכב שם. זה גם כן דבר מאוד חשוב בדרכו של רש"י, זה קורה הרבה פעמים. איך הדוגמה הראשונה שפעם הבאנו, ויעש אלוקים את הרקיע, פסוק ז' בפרק הראשון בבראשית, ויעש תקנו על עומדו. להבין שעשייה זה לא בריאה, זה לא יצירה, כי הרי את השמיים ואת הארץ הוא עשה ביום הראשון. כמו תקנו על עומדו, כמו ועשתה את ציפורניה. למרות שבעשתה את ציפורניה רש"י מפרש הפוך. רש"י מפרש ועשתה את ציפורניה תגדלם כדי להתנוון, לא מלשון תיקון. הרבה פעמים, דבר שאני לא יודע מספיק נוגעים בו, רש"י מלמד אותנו את הפשט הפשוט בכלל במקום אחר ולא פה. למה? כדי ללמד אותנו שצריך לדרוש את הדרשה הזאת באופן חיוני. זה יישאר דרוש, אבל זה חיוני. מה זה מעניין אותי שמתעכב שם? בטח שהוא מתעכב שם. בשביל מה הוא בא לארץ כנען? אנחנו מחכים כל הזמן שהוא מתעכב שם כבר. שנתעכב רק שם. כשהגענו לספר שמות, אז תדע לך שפירוש המילה וישב זה להתעכב שם. שם אפשר לפרש את זה, כי כשיושב משה במדיין, זה לא כי הוא רצה, זה כי הוא התעכב. כמו וישב יעקב, נתעכב. אבל מה רצתה התורה ללמד לוישב יעקב? פה אני חייב להגיד לך את הדרוש. אז אם אתה מחפש את הפשט, תצטרך לדעת את רש"י בכל התורה. ותמצא אותו שם. עכשיו אני אגיד לך, הדרוש הזה הוא חיוני. מה אתה הייתי אומר אולי דרכו של רש"י לפעמים להגיד הפשט X ורבותינו דרשו Y. ולפעמים לומר רק את רבותינו דרשו, ובמקום אחר להגיד הפשט X כדי להגיד לך עוד יותר כמה חיונית כאן הדרשה. אי אפשר בלי זה בהבנה בכלל, כי זה לא מעניין אותי שנתעכב יעקב. זה פשוט, זה לא חשוב, זה לא העניין שצריך להגיד. עכשיו צריך להגיע לדרשה. אז ועוד נדרש פה וישב, ביקש יעקב לישב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. והסיכום, צדיקים מבקשים לישב בשלווה. אומר הקדוש ברוך הוא, לא דיין לצדיקים מה שמתוקן להם לעולם הבא, אלא שמבקשים לישב בשלווה בעולם הזה. זה באמת דבר מופלא. יהודי בן 100 פחות או יותר מגיע לארץ כנען, באמת נורא והיום, חוצפה ממש. הוא רוצה להישב בשלווה. מה קרה? עוד לא התחילו החיים. עשיו, לבן, כל החיים, ברכות, חורה. מה הוא עשה? להישב בשלווה בארץ מגורי אביו, להישב בשלווה בארץ כנען. קפץ עליו רומזו של יוסף, לא דיים לצדיק עם מה שמתוקן להם לעולם הבא, איך הוא מעיז? מבקש להישב בשלווה בעולם הזה. ובכלל לא ראינו בויחי יעקב בארץ מגורי אביו, שבא רשי ואומר, למה עכשיו הוא הולך לשבת בשקט ולחיות 17 שנה, לא דיים, מה? נדמה שרשי מתכוון כאן למדרש אחר של חז"ל, שפחות נותנים עליו את הדעת, והוא אולי יסודה של הפרשה מכאן ועד לסוף הספר, ולכן אני רוצה להתחיל בו, בעזרת השם נלך איתו הרבה. חז"ל במדרש רבה, שמתפתח יותר במדרשים אחרים, אומרים כך, ביקש יעקב להישב בשלווה, פירושו כדלקמן. יעקב, כמו כל הבית הזה של בית אברהם, יודע, וכל אחד מאיתנו יודע את זה מכוחם, על ברית בין הבתרים. זה לא חידוש. והוא יודע ועד שנגזרה גזירה של גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, והוא יודע שעד שלא יהיה שלם אבון האמורי, אז לא אפשר יהיה לשוב הנה. נכון? כי לא שלם אבון האמורי ודור רביעי ישובו הנה. יעקב סבור שבימי חרן, בגלות חרן, מתקיימה הגזירה הזאת עד תום. אל תשאלו על 400 השנה, כי זה לא מעכב. גם במצרים לא ישבנו 400 שנה, צריך להתחיל את זה מהולדת יצחק. אז אני ארגן לכם להתחיל את זה מהולדת אברהם. אבל לא רק זאת התשובה. הרמב״ם מלמד אותנו ששנים של עונש הם דבר הפיך בגין תשובה. העונש יתקיים, אבל הוא לא חייב להיות 400 שנה, הוא יכול להיות 10 דקות. העונש הוא רעיון, אגב ברית בין הבתרים היא לא עונש, היא גזירה. ואם היא עונש, אז גם כן אותו דבר. היא תתקיים הגזירה הזאת. אבל היא לא חייבת להיות 400 שנה. היא לא הייתה 400 שנה. היא הייתה 210. היא יכולה גם להיות 20. הפרטים של הגזירה חייבים להתקיים. מה הייתה הגזירה? גר יהיה זרעך ועבדום ועינו. מה צריך לעבור? גירות, עבדות ועינוי. בספר שמות נראה איך פרעה מעביר אותנו כל אחד מהשלבים האלה. אולי גם איך המכות באות לטפל בכל אחד משלושת השלבים האלה. אבל מה עבר יעקב אצל חרן? עם לבן גרתי, ואחר עד עתה. גר בארץ לא לא. כל חייו הוא רוצה להפסיק את המגורים האלה ורוצה לחזור לבית אביו שעוד לא זכה לשבת פה אלא לגור. והנה הוא בא עכשיו לשבת בארץ שאביו רק גר. מה הדבר השני שצריך? עבדות. מה הוא עשה בחרן? כשהוא מתפרץ ומדבר עם לבן את כל מה שהוא חושב הוא אומר לו את הכל. עבדתיך 14 שנה בשתי בנותיך ושש שנים בצונך. עינוי, את עוניי ואת יגיע כפי ראה אלוקים ויוכח אמש. אומר המדרש, נתקיים בו כל מה שנגזר בברית בין הבתרים. כיוון שהגיע לפני ארץ ישראל, יצא עשיו, הוא אמוראה, הוא זה שמייצג את יושבי הארץ, וילך אל ארץ מפני יעקב אחיו. נכון? ויקום עשיו, וכל בנה, וכל מקניינו, וכל מקנהו, והוא הולך, הולך מפה. אמר יעקב, כבר נתקיימה הגזירה, ואפשר להישב בשלווה, אפשר לשבת בארץ המגורים של אבא ולא עוד גלות. זה עומק הביקש יעקב להישב בשלווה. קפץ עליו רוגזו של יוסף. יוסף חולם חלומות שאומרים מילה אחת, עוד תהיה גלות. לא בפרדום שלה עכשיו איך נסביר את החלומות ומה נעשה שם. זה המסקנה. עוד תהיה גלות. עוד האבא יצטרך להשתחוות לבן והאחים יצטרכו לאלומותיו, עוד יהיה רעב או תהיה גלות. עוד לא הגיעה השלווה שאתה מתאר. וסביב הוויכוח הזה מתנהל הוויכוח הנורא בבית יעקב בין יוסף לאחים, בין יעקב ששומר את הדברים של יוסף ומפחד ממימושם, בין המשיכה של האחים לא להסכים ללכת למצרים אפילו כשכבר יש רעב. אתם זוכרים? יעקב פונה להם ואומר להם, יש שבר במצרים, למה פיתראו? תביאו אוכל. לכו שיברו לנו מעט אוכל. הרצון לשכנע את האחים, הם לא מוכנים, ביקשו להישב בשלווה. לא מוכנים לקבל את הרעיון שהגזירה לא התממשה שם. זה ביקש יעקב להישב בשלווה. קפץ עליו רוגזו של יוסף. כלומר, תהיה גלות, כי צריך עוד להשלים אי אלו עניינים. אולי את האחווה שיוסף צריך ללמד, אולי עוד דברים, את זה צריך להתחיל ללמוד בפרשות האלה. אמר הקודש ברוך הוא, מה כל הרעיון של גלות וגאולה בעולם? שהצדיקים יתקנו את העולם הזה עד שהוא יהיה מתוקן לגמרי. רק אז אפשר יהיה לבוא לעולם הבא אחריו. לא דיין לצדיק עם מה שמתוקן להם בעולם הבא, שם העולם שאפשר לשבת. שם צדיקים יושבים בעטרותיהם וראשיהם ונהנים מזיו השכינה. מה עושים שם צדיקים? יושבים. לא במובן של מתעכב, במובן של שלב. אבל כאן, כאן תפקידו של הצדיק זה לרומם, להעלות, לתקן את הגלות, לתקן את הסיבות האחרונות שעוד נותרו, שעוד אי אפשר להגיע אל השלמה הזאת. לא דיין לצדיק עם מה שמתוקן להם לעולם הבא, אלא שמבקשים להישב בשלווה בעולם הזה. זה מה שמגלה יוסף ליעקב. אלה תולדות יעקב, יוסף. מה שאירה ביעקב מתרחש דרך יוסף וחוזר ליעקב כדי לגלות את התפקיד שלו. ביקש להישב בשלווה, קפץ רוגזו של יוסף, תפקידם של צדיקים בעולם הזה ובעולם הבא, ולסיום מעין הפתיחה. את כל זה לא היה יכול רש"י לומר אם היה אומר וישב מתעכב ורבותינו דרשו, כי זה תרתי דסתרי. אז הוא לא אמר בכלל את מתעכב. וישב נדרש בו כך וכך. ההתעכבות היא לא התעכבות, אלא שאיפת המציאות של עולם שכולו מנוחה לחיי העולמים. והפרשות מכאן ואילך אינן אלא תיאור של החשיבה שכבר הגענו אל היער, אבל יש לנו עוד את המשבר אחרי מה שנדמה לנו שהוא שלווה, כך קשור לימים שאנחנו חיים. ובמשבר הזה התפקיד של הצדיקים הוא לגרום לזה שיגמרו התיקונים שצריכים להתקן בעולם הזה, כדי שאפשר יהיה לבוא למה שמתוקן לנו בעולם הבא. בוקר טוב. אז התחלנו אתמול לברר את השלווה שביקש יעקב להישב בה. ביקשנו לומר שהשלווה הזאת שיעקב מבקש להישב בה היא האמונה שהוא משוכנע בה, שכבר נתקיימה גזירת ברית בין הבתרים, ואנחנו אחרי הגלות חזרנו מחרן, נתקיים בנו גאירות ועבדות ועינוי. הרצנו את הדברים אתמול. וביקש יעקב להישב בשלווה, דהיינו להגיע אל העולם שבו צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. קפץ עליו רוגזו של יוסף, של מי שמגלה את התפקיד בעולם הזה. רוגזו של יוסף, עוד לא הגענו לבן דוד, עוד לא הגענו אל המנוחה ואל המחלה. ורוגזו של יוסף משדר שדר אחד ברור, תקראו את החלומות איך שלא תרצו, עוד תהיה גלות, עוד יהיה רעב, עוד תעלמו אלומות בשדה ותצטרכו לפרנסה. עוד לא הגיע השלב שאנחנו כבר יכולים לומר שאנחנו יכולים להישב בשלווה. אמר הקדוש ברוך הוא לו, דיין לצדיקים מה שמתוקן להם לעולם הבא, אלא שמבקשים להישב בשלווה בעולם הזה. אנחנו צריכים להבין בעומק למה יוסף, ובהתחלה עם יעקב מתווכחים, ואחר כך זה יוסף והאחים, סביב הסוגיה תהיה גלות או לא. אבל לפני כן, אני רוצה שתראו עד כמה רש"י רוצה לשדר את הדבר הזה, הברור, שאפשר אולי להבין אותו אחרת. ביקש יעקב להישב בשלווה, תגידו, אולי לא למדרש הזה רש"י התכוון, אולי סתם. תראו עד כמה רש"י אומר את זה גם בהמשך הפרשה. כולם יודעים, אבל לא תמיד מחברים את זה. וילכו אחיו לראות את צאן אביהם בשכם. ויאמר ישראל אל יוסף. אגב, השימוש פה בישראל הוא מוזר. זאת פנייה של האבא אל הבן באופן אישי. ויאמר ישראל אל יוסף, וברור לנו שהשליחות נעשית מצד ישראל, מצד היותו מה שהשם ישראל מגלה. עם ישראל מחכה לשליחות מסוימת מבית יוסף. הלא אחיך רואים בשכם, לך ואשמחך עליהם. ויאמר לו, הנני. ויאמר לו, לך מראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן, ואשיבני דבר. וישלחהו מעמק חברון ויבוא שכמה. עד כאן. רש"י דורש דרשה, אבל לא אומר רבותינו דרשו, ואנחנו מנסים כל יום כמעט להקפיד ללמוד את דרכו של רש"י. מעמק חברון, שואל רש"י, והלא חברון בהר, שנאמר ויעלו בנגב ויבוא עד חברון. כולנו מכירים את רש"י ואת השאלה, גם את התשובה שעוד רגע נגיע, אבל השאלה לא באמת קשה. עמק חברון בעברית פירושו העמק שליד חברון. איך ספורנו אומר, מיד הפשטנים, ליווהו עד העמק. אתם בטח רוצים לשאול למה כל כך חשוב הסיפור של ליווהו עד העמק? רק אסוציאציה פשוטה. אולי הוא פשוט הולך למערת המכפלה. מאיפה הוא ישלח אותו אם לא מקברי אבות? אברהם? שרה? אולי כבר לאה קבורה שם? רבקה ודאי? יצחק עוד חי. וישלחהו מעמק חברון. השאלה של רש"י היא לא רק והלא חברון בהר, זה ההסבר ללמה אני מביא את הפירוש הבא. השאלה היא מה זה בכלל חשוב לי, מאיפה בדיוק הוא שלח. היו הרבה שליחויות. ויאמר אברהם, אברהם, ויאמר, הנה, ויאמר ישראל אל יוסף, הלא אחיך רואים בשכם לך ואשלחך עליהם. ויאמר, הנה, ויאמר, לא. מה חשוב פה סיפור? זאת השאלה שלך. רש"י אומר, כשאתה תענה לי הפשטן, שעמק חברון פירושו העמק ליד חברון, זה לא מעניין אותי, כי לא זאת הייתה השאלה שלי. אני יודע שבעברית אפשר לקרוא לעמק חברון העמק ליד חברון. אבל לא מעניין אותי בכלל התשובה הזאת. למה זה חשוב לפסוק? מה אומר רש"י? אלא מעיצה עמוקה של אותו צדיק הקבוע בחברון לקיים מה שנאמר לאברהם בין הבתרים כי גר יהיה זרעך. פלא ופלא. ביקש יעקב להישב בשלווה, זאת אומרת, ביקש יעקב לומר כבר נתקיימה גזירה הברית בין הבתרים. וזה השבר שמועבר בבית. ולכן הולכים בני ישראל לראות את צאן אביהם בשכם. כי שכם היא המקום שנכבש. היא המקום שבו הוכחנו בעלות וניצחון בארץ. והולכים מחברון לשכם, מבטיח לכם שבין חברון לשכם היו מספיק שטחי מרעה. זה מרחק ענק. אבל הם הולכים לראות את צאן אביהם בשכם. איך יגלה רועה צאן? לא חקלאי, רועה צאן. איך יגלה רועה צאן בעלות? הוא הרי נע ממקום למקום. הם הולכים לראות את צאן אביהם בשכם. הוויכוח על שכם לא מתחיל פה, הוא לא ייגמר פה. למי תגיע שכם? לשמעון ולוי, ליוסף, חרבי, קשתי, המלחמות, התפילה. מי ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם, עד אילון מורה? ודרך יעקב שמתעכב בדרך לבית אל שנה וחצי, שנתיים בעמק סוכות בשכם. כי יש מלחמות, וצריך לכבוש את הארץ. עכשיו צריך ללכת לראות את צאן אביהם בשכם. יוסף לא הולך לשם. הוא חולם שתי חלומות. בחלום הראשון הוא חולם על אלומים. והאלומה האחת, פתאום כל האלומות משתחוות לה. בחלום השני על שמש וירח, ואחד עשר כוכבים משתחווים לי. מעניין, רק בחלום השני הוא מופיע. בחלום הראשון מי מופיע? אלומתו. אומר הגר"א, באמת כך היה. כשהחלום הראשון התממש, הופיעו כל האחים, הם רוצים אלומות. אז למי הם השתחוו? לאלומתו. הם בכלל לא יודעים שהוא יוסף כשהם השתחוו. הוא הרי מנוכר. אז הם משתחווים לאלומתו של יוסף. אבל כשאבא מגיע, והשמש מצטרפת, אז פתאום כולם השתחוו לו. אז כבר ידעו מיוסף, ואז השתחוו ליוסף פה. יוסף חולם חלומות שאומרים, ברית בין הבתרים עוד לא התקיימה. אבא שומע את החלומות, האחים לא מוכנים לקבל את זה, ועל זה המלחמה האדירה, וישנאו אחיו ולא יכלו דברו לשלום. אתה מעכב את הגאולה הזאת. אתה תובע פה את התפקיד של יוסף, ואנחנו נלחם בזה עד הסוף. הם ילכו לתפוס את שכם. אביו שמר את הדבר. ואז בא ישראל ומדבר אל יוסף. זה בכלל לא יעקב. וישראל אומר אל יוסף, זה שאחיך רואים בשכם זאת עובדה. זה ששכם שלך גם זאת עובדה. שתי העובדות האלה חייבות להיפגש. לך ואשלחך עליהם. ויאמר לו, הנני. זה ללכת למות. אבל מה הטעם לחיים שלי אם אני לא הולך למלא את השליחות שלי? את אחי אנוכי מבקש. ואז מגיעים לשכם, אבל לאיפה יוצאים לו שכם? מעמק חברון, מעיצה עמוקה של אותו צדיק הקבור בחברון. כל ההערה שלי אומר, בדיוק כמו שהוא אומר אצל כלב, היבוא עד חברון, לקח אותו למערת המכפלה, לקבל כוח של האבות, שם נפרד ממנו, כל כך טבעי, כל כך מתבקש. מה הוא מכניס פה את בריא בין המפרים? על זה הדיון, זה כל החצי השני של ספר בראשית. נתקיימה גזירה ברית בין הבתרים או לא נתקיימה? אחר בעזרת השם ניכנס לשאלה במה היא כמיף לגיל. ממה זה מתחיל? נראה כזרוק עכשיו כיוון אחד. גזירת ברית בין הבתרים לא אומרת, כפי שאמרנו אתמול, דווקא 400 שנה. זה מקסימום טווח העונש, כמו שהרמב"ם מסביר. אבל היא אומרת שעם שהולך להיות עם ישראל צריך לעבור כור היתוך של גירות, עבדות ועינוי. דקה. אבל הוא צריך לעבור את זה, כי בעולם הזה יש גירות, עבדות ועינוי, עד שמגיעים אל העולם המתוקן. אל הצדיקים היושבים ועטרותיהם בראשיהם. בחרן עברנו את כל השלבים האלה. אתם יודעים מה היה הדבר הכי חסר בחרן? עברנו גירות עבדות ועינו. תגידו, רק יעקב עבר, כי עבדתיך 14 שנה, מה פתאום? כולם עברו את זה. כשהוא אומר את עוניי ואת יגיע כפיי, כשיעקב מתענה שם, זאת לא גלות של כל הילדים? כולם. לא נכון. אחד עוד לא עבר את זה. בנימין. כל החלק האחרון של סיפור יוסף והאחים יהיה, האם גם בנימין יגיע הנה כדי לעבור את זה? זה שאתם עברתם את זה, אבל בנימין עוד לא, לא מאפשר לכולנו להיות אחרי ברית בין הבתרים. הוא נולד אחרי. יוסף יביא אותו הנה. פעם לחרן, פעם למצרים. הוא יצטרך לעבור גם כן את התהליך. רק עם שיכול להתחיל בגנות יוכל לסיים בשלח. ועם שלם שיכול להתחיל בגנות יוכל להיות עם שלם שיסיים בשלח. יעקב לא רוצה את זה, כי הוא רוצה כבר להיות בשלווה. לא הוא שולח את יוסף. ישראל שולח את יוסף מתוך העיצה העמוקה של אותו צדיק הקבור בחברון, לקיים מה שנאמר בברית בין הבתרים. בוקר טוב. בין ראובן ליהודה יוצא דבר מעניין, יוצא שיהודה הוא זה שבסופו של דבר מציל את יוסף. מטרף בני עליתה. אשי דורש מטרף בני עליתה, כאשר אמרת מה בצע כי נהרוג את אחים. ראובן הוא זה שלא מצליח לעשות את זה, אבל כאשר מתבוננים לעומק, מה בעצם אומר יהודה? דברים קשים מאוד, קשה להבין אותם. יאמר יהודה אל אחיו, מה בצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו, לכו ונמכרנו לישמעאלים בידינו אל תהי בו, כי אחינו בשרנו הוא וישמעו אחיו. הביטוי כי אחינו בשרנו נשמע מצוין, כאילו הוא בשרנו. אבל השיקול לא להרוג אותו הוא מאוד מאוד פשוט. מה בצע? רשי, מה ממון? כתרגומו. לא מקבל על זה שום המון. לכו ונמכרנו, ואם נמכרנו, אז נקבל על זה ממון. לא יאמן, צריך להבין מה נאמר פה. ראובן לעומתו, כל מה שהוא רוצה, זה להציל אותו מידם, ולהשיב אותו אל אביו. וישמע ראובן ויצילהו מידם, ויאמר עליהם, ויאמר לא נקנו נפש. ערכי, מהותי, לא מה בצע כנערו. ההפך, גם לא קשור לאחים, הוא סתם להרוג נפש. ויאמר לא נקנו נפש. ויאמר עליהם לראובן, אל תשפכו דם. הוא ממש מחזיר אותנו למושגים הבסיסיים של שופך דם האדם, באדם דמו ישפך. השליחו אותו אל הבור הזה אשר במדבר ויד אל תשלחו בו. ורוח הקודש אומרת שמגמתו היא למען נציל אותו מידם להשיבו אל אביו. ואז אחרי כל המחירה וישוב ראובן אל הבור והנה אין יוסף בבור ויקרא את בגדיו. וישוב אל אחיו ויאמר הילד איננו. ואני, אנא, אני בא. וגם פה, הייתי מי שרוצים כמובן הפרשנים לומר, ואני כאילו הוא דואג למה יהיה איתו, אבל רש"י אומר מיד, אנא אברח מצערו של אבא. ואני, אנא, אני בא. אז דווקא יהודה זוכה למטרף בני עליתה. הוא זה שהציל. נכון, עובדתית, הייתה לו השפעה על האחים. אבל מה הוא אומר בכלל? מה היה פה? צריך לחזור ליסוד של כל הפרשה שלנו. הענני של יוסף הוא לגלות את אחיו ולגלות לאחיו את עצמם. ליוסף יש תפקיד אחד בעולם. יוסף השם לי בן אחר. כל עוד לא כל הכוחות שבבית יעקב, כל האישים, לא יתחברו ללהבה אחת, לא יהיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה, אי אפשר יהיה לדלוק בעשיו. לכן יוסף הוא הראשון שאומר הנני, כדאי לשים לב לפסוקים טוב, הראשון שאומר הנני, לא כאשר קוראים לו, אלא אחרי שאומרים לו כבר מה השליחות. אצל אברהם כתוב, היה אחר הדברים האלה, והאלוהים ניסה את אברהם, ויאמר אברהם, ויאמר הנני, ויאמר ככה. כך אצל יעקב. כך אצל משה. כך אצל שמואל. אצל יוסף. ויאמר ישראל אל יוסף הלא אחיך רואים בשכם לך ואשלחך עליהם ויאמר לו הנני. אני מזמן יודע שזה תפקידי, זה הנני אחר. המיקום הופך את ההנני להנני הרבה 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 יותר גדול. זה מה שאני צריך לעשות. הוא מגיע לשכם, הוא פוגש את האיש, הוא אומר לאיש את אחי אנוכי מבקש. הוא מבקש את אחיו בגלל שזה מה שכתוב שהוא עושה, וילך אחר אחיו. האיש אומר לו נסעו מזה, ורש"י אומר לנו שם רק פשט אחד, נסעו מזה, נסעו, הסיעו עצמם מן האחווה. חבל לך על הזמן. אף אחד שם לא חושב על המושג אחווה. עכשיו תעברו על כל הפרשיות מכאן, ועד לויגש, ותגלו שאף אחד להוציא רגע מסוים אצל יהודה לא מוכן להכיר ביוסף כאח. יוסף מגיע לדותן, וילך יוסף אחר אחיו וימצאם בדותן, ויראו אותו מרחוק. ובטרם יקרב עליהם ויתנכלו אותו לעמיתו, ויאמרו הנה בעל החלומות על הזה בא, יש לו כל מיני תארים. איש לא קורא לו אח. גם ראובן לא משתמש בביטוי אח אפילו לא פעם אחת. הילד איננו, ואני אנה אני בא. תופעה לא רגילה, תחשבו עליה. ויראו אותו מרחוק, וטרם יקרב עליהם ויתנכלו אותו לעמיתו. כל עולם המוסר נמצא בפסוק הזה. כאשר אתה רוצה להתנכר לאח, יש רק דרך אחת לעשות את זה. להסתכל עליו תמיד מרחוק. כך תקטלג אותו, כך תגדיר אותו, כך תקרא לו ההוא מהמפלגה ההיא, כך אף פעם לא יתעורר בך הדבר הנורמלי, הטבעי, אבל הוא אח שלי. ויראו אותו מרחוק, אם אתה רוצה להבין איך יכול להיות, שאפשר להמשיך לראות את יוסף כבעל כל מיני דברים, אבל לא כאח. זה הפסוק. ובטרם יקרב עליהם ויתנכלו אותו לעמיתו. ראובן אומר, לא נקנו נפש, אל תשפכו דם. ראובן מדבר על הפן הערכי של לא להרוג. יהודה מדבר על זה שהוא אחינו בשרים. אתם יודעים מתי יישבר כביכול יוסף פעם ראשונה במצרים? כשהם יסתובבו ויאמרו בפעם הראשונה את הביטוי שיוסף מחכה לו כבר מיום לידתו. אבל השיימים אנחנו על אחינו אשר ראינו בצרת נפשו ולא שמענו. ראינו ולא שמענו. הסתכלנו שכלית, ראינו אותו מרחוק, ישבנו על שפת הבור ואכלנו לחם, ולא שמענו את אחינו. אבל השיימים אנחנו על אחינו אשר ראינו בצרת נפשו ולא שמענו. מי שתופס את זה, מכאן ואילך כל ההמשך של הספר סביב זה, עד שיוסף לא יצליח לגלות שאף אחד מבית יעקב, באישים המיוחדים של בית יעקב, לא מפסיד את האש שלו על ידי זה שאנחנו להבה אחת, אי אפשר יהיה להודיע לאבא שהשליחות הסתיים. זה לא חוכמה להיות אחים על ידי עיבוד של הכוח של כל אחד ואחד. עד שיוסף לא יצליח להביא את כולם, אנחנו נראה את זה בהמשך, להבנת האחווה במובן הכי עמוק ובלעדי שלה, אין מציאות שאפשר יהיה להתקדם מילימטר כדי לתקן בעולם ולגמור את עיסה ואת כל מה שמתגלה בעולם מהמקומות האחרים, אם האחווה הזאת לא תתברר. צריך להבין מה אומר יהודה, הזמן קצר. יהודה אומר, לכו ונמכרנו לישמעאלים. ונראה מה היו חלומותיו, דבריו נוראים, וירד יהודה מעת אחד. אבל יהודה אומר, עם כל החלומות שלו אומרים גלות, עם כל החלומות שלו אומרים שיש עוד גלויות, שילך לשם, שיגיד את הדברים שלו שם. שימשיך את החלומות האלה שם. נראה מה היו חלומותיו. יהודה אומר מפורש, לכו ונמכרנו לישמעאלים, והוא לוקח סיכון גדול. הוא אומר, יכול להיות שיתרחש פה משהו, אני לא יודע מה. אנחנו מתנתקים מאחינו, אבל אנחנו יודעים שהוא אחינו בשרים. רש"י חוזר על הביטוי אחינו בשרנו, אתם זוכרים אצל מי? אצל אהרון ומרים ומשה. אל נא תהי חמת, אשר בצאתו מרחם אמו יאכל חצי בשרו. רש"י מסביר שם מה זה יאכל חצי בשרו, כמו אחינו בשרנו הוא. איך אתה, משה, יכול לראות את מרים? הרי זה חצי מהבשר שלך. יהודה בא ואומר, הוא בשרנו, הוא אחינו, הוא צודק ברעיון, וחייבים להתנתק חד משמעית עד הסוף. עכשיו מתחיל הוויכוח בין יוסף ליהודה. ראובן לא רלוונטי לוויכוח. ראובן אומר, יש כאן שפיכות דמים, יש כאן הילד איננו, יש כאן צערו של אבא, יש כאן כאבים, יש כאן הכל. תשימו לב, הוא מגיע לבור, ומה הוא רואה? וישוב ראובן אל הבור, והנה אין יוסף בבור. איזה ביטוי זה. וישוב ראובן אל הבור, ואחיו לא בבור, והנה איננו בבור. והנה אין יוסף בבור. ויאמר, הילד איננו. ואני, אנה אני בא. כיוון שכל הדיון על האחווה מתחיל עכשיו, נעמדים פה יהודה שתופס את רעיון אחינו בשרנו מול יוסף. זה יחזור על עצמו, ובזה נעמוד. בדיוק כשיבואו ראובן ויהודה אל יעקב וינסו לשכנע אותו ללכת למצרים ולקחת איתם את בנימין. ראובן לא יצליח לשכנע. ראובן יבוא אל אבא שלו ויאמר לו, את שני בניי תמיד. אני לוקח אחריות על הנושא של שפיכות דמים. יהודה בא ואומר, אנוכי אערבנו. לי יש ערבות על אח. ויהודה הוא זה שיוכל בהמשך לתקן את החטא. מטרף בני עלית. הנתק בין האחווה הזאת הוא כל כך בולט. מה קורה כאשר הם באים בסוף שלישי שלנו של היום? וי כבר, כשהם באים האחים אל האבא והם אומרים לו עם הקטונת, עם אדם, מה הם אומרים לו? הקרנה, הקטונת, מי? בנחי. חפשו שם את הביטוי הכי מי. ויקירה ביומר קטונת בני. לא קשור אליכם. חיה רעה אכלת. ויקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמו, אין את מציאות האחווה עדיין. זה ילך, ילמד, יתפתח, עד אחרי מותו של יעקב, שיצטרכו האחים לברר עם יוסף, האם יעקב היה זה שייחד אותם, או שגם אחרי מותו מובן את תפיסת האחווה. בוקר טוב. בוקר טוב. תוך כדי הבירורים על יוסף, על הוויכוח עם האחים, על השליחות, עושה התורה הפסקה קצרה ועוסקת ביהודה. והמדנים מכרו אותו, פרק למדיים בפסוק האחרון, אל מצרים לפוטיפר סריס פרעו, שר הטבחים. והיא בעת ההיא, וילד יהודה מעת אחיו, וית עד איש עדולמי ושמו חירה, וכולי. כשמסתיים הפרק, חוזרים על עניין הראשון, פרק למתת, פסוק א', ויוסף הורד ממצרים, ויקנה לו פוטיפר סריס פרעו, שר הטבחים, איש מצרי מיד האיש מאלים אשר הורידוהו שם. רש"י אומר מיד בפרק למתת בפסוק א', ויוסף הורד מצרימה, חוזר לעניין ראשון. לעניין ראשון, לעניין של יוסף. רש"י בעצם גם עונה למה הפסוק כולו חוזר על עצמו. כי הפסוק אמר כבר, והמדנים מכרו אותו אל מצרים לפוטיפר סריס פרעה שר הטבחים. זה כבר היה בפרק הקודם. רש"י עונה שתי תשובות למה חוזר לעניין ראשון. פסוק שלם של חזרה. כל עוד רגע נראה את הפסוק, הוא לא רק של חזרה, הוא משנה כמה נקודות. חוזר לעניין ראשון, אלא שהפסיק בו כדי לסמוך ירידתו של יהודה למחירתו של יוסף. לומר לך שבשבילו הורידוהו מגדולתו. ועוד כדי לסמוך מעשה אשתו של פוטיפר למעשה תמר. לומר לך מה זו לשם שמיים, אף זו לשם שמיים. כבר קשה מאוד. מה זו תמר לשם שמיים, אף זו אשת פוטיפר, שאנחנו פוגשים אותה פה ממש בנמיכות נוראית, לשם שמיים. שראתה ביסטרוליגים שלה שעתידה להעמיד בנים ממנו, ואינה יודעת אם ממנה, אם מביתה. ואחר כך, כשהתחתן יוסף עם אסנת, בת פוטיפרה, כהן און, הרי זאת בת אשת פוטיפר, היא לא ידעה. ומה שרש"י מלמד אותנו, ואנחנו באמת הפעם בדקה בודדה, קצת מעט מעט רק נתחיל, אחר אני רוצה לגעת בזה יותר לעומק. רש"י מבקש מאיתנו לשים לב שהתורה לימדה אותנו להשוות את שני הסיפורים. להקיש ירידתו של יהודה למחירתו של יוסף, והאמת שלא צריך את זה, הפסוק אומר, וירד יהודה מאת אחיו, והחידוש הראשון בפסוק החוזר בפרק למתת, הוא מושג הירידה ביוסף. מה שלא היה בפרק למד זין אצל יוסף, זה מושג הירידה. והמדנים מכרו אותו לפוטיפר, סריס פרעה, שר הטבחים. בפרק למתת, פסוק א', מופיע מה התרחש במציאות, לא מה הייתה הפעולה של המדנים. ויוסף הורד מצרימה, וזה חוזר על עצמו שוב, ויקמהו פוטיפר סריס פרעה איש מצרי מיד האיש מאלים אשר הורידוהו שם. יוסף מורד למצרים. אבל הדבר המופלא לעניות דעתי שרוצים להדגיש כאן הוא דבר נוסף. מי מוריד את יוסף? הישמעאלים, הדנים, המדנים מכרו, הישמעאלים קנו, כמה שיירות היו, לא רוצה להיכנס לזה, זו סוגיה שצריך להיכנס אליה, היא לא חשובה לענייננו עכשיו. יוסף מורד מצרימה על ידי הישמעאלים. מי מוריד את יהודה? וירד יהודה מאת אחיו. אנחנו הורדנו את יהודה מגדולתו. המציאות עצמה, יהודה הוריד את יהודה. יהודה ירד בעיני האחים. האחים הורידו את יהודה. וירד יהודה מאת אחיו, אף אחד חיצוני לא הוריד אותו. תראו לאן מגלגלת אותנו הירידה שאנחנו ירדנו, ולאן מגלגלת אותנו הירידה שהורדנו על ידי הגוי, הישמעאלים, המצרים, המדנים. הוא מגיע אל תמר, והוא מגיע אל אשת פוטיפר. אבל הוא עומד במעשה אשת פוטיפר, והוא לא עומד במעשה תמר. אלה שני הסיפורים היחידים בכל ספר בראשית בכלל, מכל השבטים, שיספרו לנו על נכדים. אצל יוסף יהיו נכדים, נדע להם, אפרים, מנשה, ואצל יהודה יהיו נכדים, שאנחנו יודעים עליהם. ער ועונם, שאלה, הם איתים, פרץ וזרע, אין עוד סיפורי נכדים. כלום. יש לנו ברמז שלשמעון היה בן שאול בן הכנעני. אנחנו לא יודעים כלום. שום דבר, רק הבן הכנעני, זה הרמז שממנו יש דרשות והבנות. יהודה ויוסף עוברים פה עכשיו בשתי החזיתות של המנהיגים. שני המנהיגים תחת לעלות יורדים. יוסף מורד על ידי גוי. אנחנו גרמנו לזה. ולירידה הזאת יש עלייה גדולה מאוד מאוד. יהודה מורד מאת אחיו, ואנחנו מתגלגלים לאן שמתגלגלים שם. הקדוש ברוך הוא עוסק בורא אורו של משיח. כך פותח המדרש את כל פרשת וירד יהודה מאת אחיו. ויהי בעת ההיא, וירד יהודה מאת אחיו, מי ויהי בעת ההיא. אחים עסוקים במכירתו של יוסף, יעקב עסוק בסקו בתעניתו, יהודה עסוק בסקו בתעניתו, ראובן עסוק בסקו בתעניתו, וישוב ראובן אל הבור. כולם עסוקים. וכולם עסוקים, והתחושה היא שהכל נפל והכל נגמר, הכל בבחינה של הירד. הכל בירידה. והקדוש ברוך הוא עוסק בורא אורו של משיח. מאיפה עוסק בורא אורו של משיח? מהירידות בשיאן. כנראה שהירידה למטה, 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 באה לברר את הניצוצות הכי נמוכים שיש. באה לברר את המקומות הכי, 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 הכי שפלים ונמוכים שיש בעולם, שיצטרכו להיות מתוקנים על ידי אורו של משיח. ולאור הזה של המשיח צריך את שני הכוחות האלה שמתחילים לפעול. היסודות האלה שצריכים להתגלגל עד לביזיון הנוראי הזה של אשת פוטיפר. וממנה צריכה להתגלגל להמשך התופעה הזאת של משיח בן יוסף. לנוראיות הזאת של חותן וקלתו. וממנה צריכה להתגלגל התופעה הגדולה הזאת של משיח בן דוד. ממש ממש בתחילת דברי הימים, ובזה אני עומד, ממש בתחילת דברי הימים, כשמובאים רצף תחילת הדורות ומגיעים ליהודה, כתוב כך: אלה בני ישראל ראובן שמעון לוי ויהודה, פרק ב' פסוקים א' ואילך בדברי הימים, יששכר וזבולון, דן, יוסף ובנימין, נפתלי, גד ואשר. בני יהודה, ער ועונן ושילה, שלושה נולד לו מבת שועה הכנענית, והי ער בכור יהודה רע בעיני השם וימיתהו. ותמר כלתו ילדה לו את פרץ ואת זרח. כל בני יהודה חמישה. על המילים ותמר כלתו, תראו שם בפנים, אומר רש"י בדברי הימים פילי פלאות: לא ידעתי למה הזכיר גנות זקנינו וזקנתנו. רש"י, למה להצבן? למה להגיד ותמר כלתו? אי אפשר להגיד ותמר ילדה לו את פרץ. אנחנו כבר למדנו בפרק רבות חד שיש בעיה. לא ידעתי למה הזכיר גנות זקנינו וזקנתנו. האלשך הקדוש אומר על זה בתורת משה אצלנו. וכתב רש"י לא ידעתי. והוא עונה, כדי לגלות שאורו של משיח בא רק מתוך גנות שבגנות שבגנות. ומתוך כל הגנויות האלה יתגלגל בסוף מהוירד והאורידו כל הדבר הגדול הזה. טיבן של הירידות האלה, מה מגלה יהודה ומה מגלה יוסף, איך מתגלגלים משיחים דווקא דרך המשך הגנויות האלה, כל אחד בפן שלו, זה ממשיך להיות הבירור שלנו מכאן ואילך עד לסוף הפרשיות האלה של ספר בראשית. בוקר טוב. בוקר טוב. סוגיה אחת שצריך לעסוק בה באריכות רבה, כמובן ליוסף אצל אשת פוטיפר, אבל צריך לעשות את זה קודם כל על הרקע ובקיצור גדול של הפרשיות הסמוכות של יוסף ויהודה ותמר. רש"י כבר הזכיר, ויוסף הורד מצרימה, שהכתוב חזר והזכיר ויוסף הורד מצרימה, כדי להגיד לנו שלא הייתה ירידה ולא הייתה ירידה. היא נתכוונה לשם שמיים תמר, וגם אשת פוטיפר נתכוונה לשם שמיים, שראתה ביצרוליגים שלה שעתיד לצאת ממנה וממוסף, ולא ראתה שזה לא ממנה אלא מביתה. התחלנו לברר שדרך כל הסיבוכים האלה של יהודה ותמר קלתו, כמו שכתוב בדברי הימים, ופוטיפר ואשת פוטיפר, ואחר כך אסנת בת פוטיפרה, מכל זה מתגלגלים הדברים עד למשיח בן יוסף ומשיח בן דוד. ודווקא לכן צריך גם ללמוד קודם כל את הדברים ברובד הכי פשוט, הכי מוסרי, הכי ראשוני שלהם, בנפילה, בכמעט חטא, בהתגברות. חז"ל אומרים בפרשת ויגש, במדרש תנחום הארוך בתחילת ויגש, ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני, יש שם תיאור מרתק של דין ודברים, לא של שיחה מתונה, דין ודברים חריפים מאוד בין יוסף ליהודה. הם מתווכחים מה אתה עשית פה, מה אתה עשית פה, ובאמצע הדיון הזה זה כאילו הופך להיות, זה דיון מעניין מאוד מבחינה נפשית, זה כאילו הופך להיות דיון בין יוסף ליהודה האמיתיים. הכל בתוך הוויגש שלו יהודה, כאילו יהודה בעצם מתחיל להאשים את עצמו. יהודה אומר ליוסף, עוד מעט ונצבע את כל שווקי מצרים בדם. אז יוסף עונה לו, נו, צבעים הייתם מימיכם? מי שיודעים לצבוע פתולת בדם, ודאי יודעים גם לצבוע את מצרים בדם. אחרי זה הוא אומר לו, עוד מעט ואנחנו נעשה לך, אז הוא אומר לו, מוכרים הייתם מימיכם? כל השיחה כולה שם שיחה קשה מאוד. ואחר כך אומר לו יהודה ליוסף, רתח אנא ולית דמהימן לי. תיזהר ממני, רתח אנא ולית דמהימן לי. עונה לו יוסף ליהודה, ריתך דתמר קלתך אנא מטפי. את הרתיחה שלך עם תמר קלתך אני קיביתי בניסיון שלי עם אשת פוטיפר. ריתך ותמר קלתך אנא מטפי. השוואה נוראית. והשיחה נמשכת עד שבסוף, ולא יכול יוסף להתאפק, כדאי לראות שם את הדברים. זה דו שיח מעניין מאוד, מעניין מאוד. הסיום שם זה שיהודה אומר ליוסף, מה נאמר לאבא? שלא נחזיר את בנימין. מה נאמר לאבא? אמר לו, אמרו לו, הלך החבל אחר הדלי. תגידו לו, זה רגיל אצלנו. כבר עשינו את זה, אנחנו רגילים בסוגיה. אמרו לו, הלך החבל אחר הדלי. הדמיון בין רצחה זה תמר כלתך לרצחה זה אשת פוטיפר, חייב פה איום גדול מאוד מאוד. אני רוצה רק ככה באמת במילים בודדות, רק לזרוק לאוויר, צריך לעיין בזה הלאה יותר. מרגע שיוסף נכנס למצרים, התפקיד הראשון של יוסף במציאות הוא לגלות שם שמיים. להכניס בתוך מקום הגילולים הזה שם שמיים. ויהי השם את יוסף, ויהי איש מצליח, ויהי בבית אדוניו המצרי, וירא אדוניו כי השם איתו. זה שמצרים רואה שהשם איתו. מצרים, זה היה התפקיד של כל האבות. השם עמך בכל אשר אתה עושה. אלוקים עמך בכל אשר אתה עושה. ניחשתי ויברכני השם בגללך. זה התפקידים המדויקים של אברהם, יצחק ויעקב. את התפקיד הזה מקבל על עצמו עכשיו יוסף. לא אף אחד אחר בזה. והתפקיד מתקיים מיד כאשר יוסף פוגשים אותו כבר בתוך מצרים. וראה אדוניו כי השם איתו, אין ברירה לרשי אלא להסביר שם שמיים שגור בפיו. כי אין כאן סיפור בעירות ענק. יש כאן הצלחה של סחררת, של בחור מוכשר. לכן חייב להיות שהוא מגלה שם שמיים ממש. את שם השמיים הזה הוא יגלה לא לפוטיפרה. את שם השמיים הזה הוא יגלה בשעות הכי נמוכות. כשהיא תדבר אליו יום-יום, הוא יאמר לה, ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי ללוקים. את שם השמיים הזה הוא יגלה כאשר הוא ישמע בעצמו שהיא צורחת, ראו הביא לנו איש עברי. ראו הביא לנו איש עברי. עוד ניגע בסוגיה הזאת עוד שנייה. את שם השמיים הזה הוא יגלה בפרשה בבית הסוהר, כאשר שר בית הסוהר רואה את שם השם אצלו. את שם השמיים הזה הוא יגלה אצל שר המשקים ושר האופים כשהוא יפתח איתם בעלו לאלוקים פתרונים, ספרו נא לי. את שם השמיים הזה הוא יגלה אצל פרעו, כאשר בכניסה אליו הוא יאמר בלעדיי אלוהים יענה את שלום פרעו. אין לך בכלל מה לדבר איתי, כל מה שאני עושה פה זה גילוי של שם שמיים. אבל שם השמיים הזה מתגלה אצל יוסף לא רק כמושג פילוסופי. שם השמיים הזה מתגלה אצל יוסף דרך היותו מביא את דמות דיוקנו של אביו. דמות דיוקנו של אבא שנראית לו בחלון, המושג הזה של דמות דיוקנו של אבא, זה מה שמוביל אותו להביא שם שמיים למצרים. ויהי יוסף יפה תואר ויפה מראה. ויהי אחר הדברים האלה ותישא אשת אדוניו את עיניה אל יוסף, רק את השלבים הקטנים האלה נראה, ותאמר שכבה אמי. ויהי אחר הדברים האלה, רש"י, קשה מאוד, אחר הדברים האלה היה מסלסל בשערו ומתקן בעיניו, מסתכל במראה, נכון? רש"י, אחר הדברים האלה אתה, אביך יושב ובוכה, אתה מסלסל בשערך, הרי אני מגרע עליך את הדוב. ותישא אשת אדוניו את עיניה אל יוסף, ותראו את השלבים של היצרות. שלב א', ותישא אשת אדוניו את עיניה אל יוסף, ותאמר מה? שכבה אמי. ישיר. וימאן. ויאמר אל אשת אדוניו, בן אדוני לא ידע איתי מה בבית וכל אשר יש לו נתן בידי. תחילת הדברים במוסר על אדוני, אבל הסוף חטאתי לאלוקים. ויהי כדברה אל יוסף יום יום. עכשיו שימו לב מה היא מדברת אל יוסף, פסוק י', ולא שמע אליה למה, לא נשכב אמה. היא ביקשה, מה היא ביקשה בהתחלה? שכבה אמי. מה עכשיו? ולא שמע אליה מה? לשכב את לה, להיות אמה. זה אפה ופה. זה היצרון המתפתח. אני אמרתי שכבה אמי? מה פתאום? אתה מדבר ככה, זה סתם דמיונות מטורפים שלך. אני? זה אתה חושב. רק אמרתי להיות אמי. לשכב אצלה. פה באזור. להיות אמי. ויהי כי היום הזה ויבוא הביתה לעשות מלאכתו. ורש"י הידוע שלנו, חד אמר וחד אמר, ולעשות מלאכתו ממש, או לעשות מלאכתו, לעשות צרכיו עמה. ואין איש מאנשי הבית שם בבית. ותתפסהו בבגדו לאמור, הפעם כבר הכל. שכבה עמי, ויעזוב בגדו בידה, וינוס ויצא החוצה. איך זה קורה? ויעזוב בגדו בידה, וינוס ויצא החוצה. ויהי כראותה כי עזב בגדו בידה, וינוס החוצה, ותקרא לאנשי ביתה, ותאמר להם לאמור, ראו הביא לנו איש עברי לצחק בנו. מה פתאום הוא נהיה עכשיו עברי? למה זאת הפעם הראשונה שקוראים לו איש עברי? ויעזוב בגדו בידה, וינוס ויצא החוצה. חז"ל אומרים פה מיד, נראתה לו דמות דיוקנו של אביו בחלום. ודמות הדיוקן הזאת נראית בצורה הקשה שמתוארת בגמרא בסוטה, עם האבנים, עם אבנו של יוסף, נכון? המאבהבת, החסרה, והוא שואל אותו, אבא, רצונך להיכתב עם אילו? או שתיקרא רועה זונות. עכשיו אתה צריך להחליט בחיים. אתה מתבולל עכשיו פה ונופל עם אשת פוטיפר, או שאתה נכתב עם אילו. אבל איך נראית לו דמות הדיוקן הזה? איך זה קורה פתאום? ויעזוב בגדו בידה. יוסף מתקדם מטאורית במצרים. הוא הופך להיות איננו גדול בבית הזה. הבית הזה זה הבית השני בדרגתו במצרים. פוטיפר סריס פרעו שר התנכי. הוא המנכ״ל שלו. כשהוא עוזב בגדו בידיו, הוא משאיר את כל הבגד המצרי אצלה. לחד אמר שכבר בא ממש לעשות צרכיו עמה, היצר הרע עובד, וכל תיקון היסוד של יוסף ילמד פה עכשיו. הוא עוזב בגדו בידה, וינוס ויצא החוצה. כשהבגד החיצוני המצרי נמצא אצלה, פתאום נשאר רק החלק הפנימי שלי. ועכשיו יש מאבק בין שני הכוחות האלה. מה ינצח? הבגדיות המצרית או דמות דיוקנו של אבא? יש ליוסף את כל הסיבות בעולם שהבגדיות המצרית תנצח. ילד שאימא שלו מתה, שאחיו גירשו אותו, שנזרק לבור, שהתגלגל למצרים, יש לו את כל הסיבות בעולם לדחות עכשיו את דמות דיוקנו של אבא. יש לו גם את כל הסיבות בעולם לשאול אגב המון שאלות שהמדרש שואל פה בין יוסף לאבא. הוא נשלח על ידי אבא לשכם. והוא עוזב בגדו בידיו. צריך להבין את המושג הזה. הוא עוזב את כל הבגדים, את כל הבגידות, את כל החיצוניות הזאת בידה, אחרי שהוא כמעט נפל איתה. וינוס ויצא החוצה. היא צורחת עד, ראו, הביא לנו איש עברי לצחק בנו. פה בבית המדרש מותר להגיד את זה. אחד מגדולי גדולי גדולי ישראל בדורות האחרונים היה רבי עקיבא יוסף שלזינגר. דמות פלאית, לב העברי. אחד הספרים הלא מוכרים שלו זה ספר בשם תורת יחיאל. וזה דברים שהוא כותב בספר בראשית. הוא כותב פה כל כך פשוט, פשט פשוט. דמות דיוקנו של אביו, ראו הביא לנו איש עברי, הוא אומר פשוט. כשהוא ברח משם, בגדו אצלה. ואז רואים את מילתו. הוא נימון. והיא המרשה הצורחת, ראו, איש עברי. רואים את המילה, את החרפה הזאת מבחינתה. הרי במצרים לא מלים. חרפת מצרים גלותי מעליכם. האנטיתזה למצרים זה ברית המילה. זה פילי פלאות. הוא אומר פשוט ראו, היא אומרת. תסתכלו, הנה, איש עברי הביא לנו. לצחק בה. ואז האנטישמיות במיטבה. כשהיא צורחת לעבדים, אז היא קוראת לו איש עברי. בא אליי לשכב עמי ואקרא בקול גדול. ראי כשומעו כי הרימותי קולי ואקרא ויעזוב בגדו אצלי וינוס ויצא החוצה. ותנח בגדו אצלה עדו אדומה ותדבר אליו כדברים האלה למו בא אליי מי? העבד העברי אשר הבאת לנו לצחק בי. היא צריכה לשכנע את כל הפרולטריון, את כל העבדים שהוא מנובל. נו, אז איך עושים את האנטישמיות הזאת? פונים אל כל העבדים, והגבירה הופכת להיות עכשיו שוויונית עם העבדים. ראו, הביא לנו איש עברי. הוא הביא לכולכם בוס. 50 שנה ניסיתם להתקדם במפעל, והוא הביא אותו, והם יגנבו לכם את האוכל פה. הם יהרסו לכם את הכלכלה, הביא לנו איש. לא מספיק שהיהודון הזה הגיע הנה, עוד עשו את היהודון הזה אדון. אחרי זה מגיע האדון עצמו. והיא אומרת לו, העבד העברי אשר הבאת. השתנה מעבדו פתאום. לעיקר העניין, הוא נימול, הוא עברי. דמות דיוקנו של אבא זאת השאלה, האם הבגדים, הבגידות, המציאות החיצונית, המציאות המוחצנת הזאת של הבגד שיכול להיות מצרי תשפיע, או שהאות החקוקה בבשר, בברית, היא זו שתשפיע. זאת המלחמה. האות החקוקה קובעת שאפשר שכל המציאות לא תופיע בעולם, האמת תשנה את הכל. לכן המילה היא החרפה של מצרים. ומצרים היא החרפה שלנו. היום גלותי את חרפת מצרים מעליכם. ברית המילה הזאת שתהפוך אחרי זה להיות כל התיקון של היסוד של יוסף, כל התיקונים שנלמדנו. זה המלחמה בין הבגדו שנשאר בידה, לבין האיש העברי. כשיוסף רץ, והיא צורחת איש עברי, הוא מקבל על עצמו קבלה. ישפילו אותי, ישפילו את זרעי, ישפילו את זרע זרעי. אני ארוץ ערום ברחובות. אבל אני אהיה איש עברי. גונוב גונבתי מארץ העברי. ברגע הזה נקבעת קביעה מדהימה. אין שם שמיים בלי שם ישראל. את זה החליטה האנטישמית הראשונה. אין דבר כזה, אתה לא תוכל להיות פילוסוף נחמד כזה ולהגיד שם שמיים בגלות בלי לעצבן בסוף ולהגיד ואני גם עברי. שם שמיים נחמד מאוד, מה אכפת לשם שמיים? תגיד שם שמיים. ביום ראשון תמשיך להגיד שם שמיים, וכשפוטיפר לא יהיה אנחנו נעשה מה שרוצים. אחרי זה יום ראשון הבא תלך עוד פעם לעשות וידוי. שם שמיים מה יש? שם שמיים עברי. הוא לא צעק עברי אנוכי, היא צעקה עברי הוא. מאז הוא התחיל לצעוק עברי אנוכי. כל הזמן. לאלוקים פתרונים, ואת הפתרונות לעולם הוא מביא דרך העבריים היהודיים האלה. הוא לא יאכל לחם את המצרים כי הוא עברי. הוא היה יכול בקלות להיות המרצה למונותאיזם בעולם. המרצה לקיומו של אל אחד, לסיפורים על שם השם. אבל הוא קבע שזה הולך דרך דמות דיוקנו של אבא, דרך ברית המילה שלו. הכוח הזה של יוסף, אותו הוא ממודד מול יהודה, ואומר לו, אני במציאויות הקשות ביותר, קיביתי את אש הנתיחה, כשהשתמשתי בדמות דיוקנו של אבא. ואת הייחוס הזה, אל תולדות יעקב יוסף, יוסף לוקח לעצמו בצדק. איפה יופיע אחר כך יהודה, איך סיפור תמר מגיע מהקשר אחר כאן, וכמובן כבר חלקים נוספים, אז זה נמשיך בעזרת השם, בעזרת השם בהמשך. בוקר טוב, שבת שלום, שמח.